בעצם אפשר לומר בשיעור האחרון לסדרה הזאת של תודה לאומית לאורך ספר בראשית. יש עוברים, זה בעצם השיעור האחרון שסוגר לנו את הנושא הזה. האמת שבשבוע החזרה זה הדף שהבאתי גם מראה לנו איזושהי סריקה כללית על המהלך. אני מאוד מקווה ששמתם לב שבסוף, חוץ מזה שכל שיעור עומד בפני עצמו, יש פה גם איזשהו מהלך כללי שדבר מוביל לדבר. אני אשתיק את זה. אוקיי, לאט תהליכים שקדמו להופעת עם ישראל, שבעצם מבררים לנו חלק מהייעוד שלנו. ובעצם הסוגיה האחרונה שלמדנו, שהיא בעצם המרכזית והכי בעיניי, זה הנושא של מחלוקת יוסף ואחיו.
יש דפים?
יש דפים, אבל זה שלי. זה דפים שעוברים. זה 100 דפים, עברנו פה שני חבילות גדולות. עכשיו ככה, איפה עצרנו בעצם פעם שעברה? דיברנו על יוסף ואחיו, דיברנו על כך שיש בעם ישראל שני כוחות מרכזיים, כוח רוחני וכוח גשמי. הכוחות האלה יכולים להיות בעימות מאוד משמעותי, מאוד רציני, אם כל אחד חושב שבעצם כולם צריכים להיות כמור, כולם צריכים להתעסק או ברוחניות או בגשמיות, ולא מבינים שזה שני צדדים של אותה מטבע. יש פה איזשהו שיתוף פעולה שצריך לעשות. הכוחות הגשמיים בונים את התשתית הגשמית ואת התשתית הגשמית, אם אפשר לשים את זה פה זה בסדר, לא פה. והכוחות הרוחניים הם נותנים את התוכן במגמה. ראינו את זה ביוסף ואחיו, ראינו את זה לאורך התנ"ך, ראינו את זה ראינו את זה, וגם דיברנו על משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ראינו שבסוף זה שני כוחות שיש בגאולה, כוח גשמי וכוח רוחני. והרב הסביר לנו שבעצם הציונות היא בחינה של משיח בן יוסף, כלומר זה תנועה, התעוררות לאומית שעוסקת בבניין הגשמי. והשאלת המיליון דולר, מי בראש? אם הציונות תראה את עצמה כתכלית הכל, אם תנועת הציונות תראה, תשים את הגשמיות כמטרת העל שלה, וכל התכלית זה רק שתהיה מדינה גשמית וצבא חזק ומשטרה חזקה וכלכלה חזקה וזהו, זה הרגע שבו הציונות תלך ותחלש עד שבסוף היא תאבד מערכה. הרחבנו על זה הרבה, אני לא רוצה לחזור על זה. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד צעד אחד. עד עכשיו דיברנו על שני כוחות, אני רוצה שיום נדבר על שלושה כוחות. ודומה איפה נולד כוח נוסף? אז לא, אני רוצה להראות עכשיו שהכוח הגשמי הוא עצמו מחולק לשני כוחות בתוכו. אוקיי? זה ההבחנה שנמצאת ברב. לכן דרך אגב בכלל יש סתירה, כי הרבה פעמים הרב כותב את ההבחנה בין כוחות רוחניים לגשמיים, ופתאום כמו המקור שאני רואה עוד רגע הרב מדבר על שלושה כוחות. נו, אז תחליט, זה שניים או שלוש? אז זה באמת זה שניים, רק ש זה כמו חלוקה פנימית. אז והרב הפסקה הזאת היא באורות גם כן מדבר על כך שהשאלה הקריטית, האם כל כוח עומד בפני עצמו ואז כולם לא מצליחים, או שכל כוח מבין שיש לו תפקיד גדול בעם ישראל, אבל בעצם השלמות נמצאת באיחוד בין שלושת הכוחות. שימו לב, לא צריך לטשטש בין הכוחות, כן? יש שוני ביניהם, אבל בעצם השוני הזה אמור להביא לשלמות עיקרית, כל אחד ישלים את השני במה שטוב לו, וככה בעצם אני רוצה להגיע לתכלית שלו. אז בואו נראה, אני מתחיל נתחיל בפסקה השנייה. אורות התחייה י"ח. עומד הרב קוק ואומר, שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. מכירות את זה? עם הרב איזה? העביר על זה? ולא לימד. מעולה, אז הנה אנחנו נעשה השלמה. שימו לב, שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו, המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. ומללים נהיה עם את שלושת, מי זה נהיה? כולם. כן? עם את שלושת הכוחות הללו בסוגריים, שהם מוכרחים להתאחד אצלנו. מה הכוונה להתאחד? לסייע כל אחד את חברו לשכללו. זה האידיאל, שכל אחד משלים גם את השני. סגור סוגריים. אז אם אומללים נהיה, אם את שלושת הכוחות הללו נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהחלקם כל אחד למחנה מיוחד העומדת כצר למחנה השנייה. מה זה צר? סוג של אוהב, מצר את צעדיו, כן? כלומר, לא רק שאין שיתוף פעולה, כל אחד מנסה לקדם את האינטרסים שלו גם על חשבון האינטרסים של המחנה השני. טוב, מה שלושת הכוחות האלה? אומר הרב קוק, הקודש, האומה והאנושיות. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. ההתמזגות הדרושה, עוד מעט אני אסביר, ששלושה התביעות הגדולות הללו מוכחת לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים, וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו למרות תעודת התמזגותם, מה זה תעודת? מלשון יהוד. כלומר, שלושת הכוחות האלה, למרות שהייעוד שלהם זה להתמזג, כלומר, להתאחד ביחד, בפועל מה קורה? הולכים הם ונפרדים, והננו נקראים לבוא להצהרה. אז אני רוצה רגע להסביר קודם כל את החלוקה הזאת. מה זה הקודש, האומה והאנושיות? ואני אתן משל. ניתן משל מעולם המים. אוקיי, נגיד אני רוצה שיש שטח עם המון המון שדות, ואנחנו רוצים שיהיה איזשהו שימוש נכון במים. אז הכל מתחיל מזה שיש גשם, נכון? אם אין גשם, אז אין שום דבר מלכתחילה. מה הבעיה? הגשם נופל אקראי, יכול להיות שהוא נופל בצפון, בדרום, הוא לא בהכרח נופל בדיוק איפה שאנחנו רוצים שהוא ייפול. מה עוד? שהגשם לא נשאר הרבה זמן על פני המים, אנחנו רוצים את הגשם, את המים שיחזיקו לנו להרבה תקופה ארוכה. אז זה לא מספיק שיורד גשם, צריך גם לבנות מאגר מים. שמעתם פעם על מאגר מים? מאגר מים זה איזושהי בריכה מלאכותית שבונים אותה במקום כזה, שלרוב היא לא רק מרכזת את המים שנופלים אליה, לרוב זה כמו שעושים ברצפה נקודת ביוב ובעצם הכל מתנקז אליה, מוצאים את בדרך כלל זה נקודה נמוכה יותר, או שתהיה, כן, עוקבים איפה, איך המים שיורדים, וקשור לרוח, קשור לשיפועים של האדמה. בשורה התחתונה מחפשים את המקום האידיאלי, ושם בונים מאגר גדול. אז עכשיו, בזכות המאגר, אותו גשם שיורד, הוא מתכנס, והוא מה שנקרא, הוא עכשיו, יש לנו אותו בידיים, כי אם הוא מחלחל, הוא מהר מאוד נעלם, נעלם לנו מהידיים. יפה. אבל זה עדיין לא מספיק. כי עכשיו צריך מערכת שלמה של צינורות שתוביל מהמאגר לכל השדות שנמצאות באזור. אוקיי, אז יש פה שלושה מרכיבים. שלושה, שימו לב, זה הולך להיות מקביל לשלושה כוחות מחנה. יצא לי פוקס. יצא שלושה ושלושה. כן? עוד פעם, יש את עצם הגשם. בלי הגשם, שום דבר לא מתחיל. יש טעם לבנות מאגר מים אם אין גשם? לא. יפה מאוד. אז הכל מתחיל מהגשם. אבל הגשם לבד, שוב, הוא גם נותן תפוקה, אבל יותר טוב אם מצליחים ליצור מאגר שמרכז את הכל. אבל גם זה עדיין לא מספיק, צריך עוד מערכת צנרת שלמה שתוביל את המים מהמאגר לכל מקום. גם עם ישראל, הייעוד שלו מורכב בדיוק מאותו דבר. הדבר הראשון זה קודם כל הקודש, עצם ההתגלות האלוהית בעולם. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה בעולם, ממילא לא צריך עם ישראל, לא צריך עולם, לא צריך כלום. זה הנקודה הראשונית הבסיסית ביותר. עצם העובדה שיש דבר כזה בעולם הגשמי, קודש. אבל הקודש הזה צריך איזשהו כלי כדי להיות, להעיר בו, להיות נוכח בו. אוקיי? כי העולם שלנו עולם גשמי. הוא לא בדיוק בנוי כמו שהוא באופן טבעי להכיל הערות רוחניות מאוד גדולות. צריך לבנות איזה מאגר מיוחד, צריך לבנות איזה משהו שיכול להכנות בתוכו הערות אלוהיות מאוד מאוד עליונות. איך קוראים למאגר הזה? עם ישראל. יפה מאוד. אז יש את הקודש, שזה הגילוי האלוקי, ויש את עם ישראל, שהוא בעצם כלי הקיבול לאותו אור אלוקי בעולם. עכשיו, בניגוד לנמשל, אוקיי, שימו לב, הנמשל, על פניו, מה הכי חשוב בסופו של דבר? השדות, נכון? השדות בסוף, שהמים מגיעים לשם. פה זה לא ככה. עם ישראל, יש טעות לפעמים חושבים, שהתפקיד של עם ישראל זה להשפיע על הגוי. זה לא התפקיד שלנו. כי אז הוא אומר שהגוי יותר חשוב מאיתנו. בסדר? כאילו, אנחנו בעצם סוג של אמצעי איך נקרא זה? אנחנו סוג של אמצעי שהמטרה זה הגויים. אז לא, עם ישראל זה המטרה. אוקיי? וגם אם אין גויים, יש אידיאל גדול שאור השם מופיע בתוכנו. אבל יש בנו גם בחינה כזאת שבו אנחנו משקיעים על הלאומות העולם. אוקיי? אז זה מה שהרב אומר פה. יש את הקודש. הקודש זה עצם הגילוי האלוקי. האומה זה עצם העובדה שעם ישראל בנוי בצורה כזאת שיכול להכיל אור אלוקי, והאנושיות זה הצד המשותף בין ישראל לעמים, שבעצם דרכו נוצרות קשרים כאלה ואחרים שמאפשרים השפעה. עכשיו ברשותכם אני ארשום את זה רגע על הלוח. השפעה על אומות העולם, כי אם לא יהיה שום ממשק בין ישראל לעמים, לא נוכל להשפיע עליהם אף פעם. שם, מה זה שם? זה בכם קר? מעולה. יש נגיד את הקודש, בסדר? בואו נגיד איזשהו גילוי אלוקי, בסדר? יש בעצם את עם ישראל, אוקיי? יש את אומות העולם. שאלה, האם מעולה טופי מצוין. אוקיי, לא מעולה, תודה רבה. לא עוד מה תהיה המשך, אז האם זה מובן? יפה. עכשיו שימו לב, יוצא שעם ישראל צריך שיהיה להתחלק לשלושה קבוצות. כל קבוצה צריכה כאילו להתאים את עצמה לאחד המרכיבים. אוקיי? לכן אומר הרב קוק, יש בעם ישראל אנשים עם נטייה רוחנית, אוקיי? נקרא לה ככה. יש אנשים עם נטייה לאומית, ויש אנשים עם נטייה אוניברסלית. זה ארוך זה, אוקיי. אומות העולם זה אומות העולם. גויים. אלה שלא מתחתנים איתם. רגע, אוקיי. בינתיים, אני יותר מוכן, אם נרשום עוד משהו, כרגע זה זה. שימו לב. כיוון שהכל מתחיל ממה? מזה שהשם מתגלה בעולם. כמובן, צריך אנשי קבוצה בעם ישראל, אנשים עם נטיות רוחניות, שזה יגרום להם להתמסר להופעת הקודש בעולם. אוקיי? תגידו, רגע, אבל מה זאת אומרת? אבל כל יהודי שומר תורה מצוות. נכון, אבל פה אנחנו דורשים איזושהי התפקציות. אתם מבינים? זה טוב שכל אחד בחברה ילמד קורס עזרה ראשונה, אבל עדיין צריך גם שיהיה רופאים, נכון? אנשים שזה העניין שלהם, לזה מוסרים את הנפש כל החיים שלהם. אז יש אנשים שזה העניין שלהם, הנטייה הרוחנית. הם מתמסרים לכל דרך שבה אור השם מופיע בעם ישראל. כמובן שהדבר המרכזי זה לימוד התורה, אבל לאו דווקא. כל דבר שקשור לענייני הקודש בעם ישראל, על זה מכוח אחריות. מזה הכל מתחיל, כמו שאמר. יפה? יחד עם זאת, כמו שראינו, זה לא מספיק שיש תורה בעם ישראל. צריך שיהיה עם ישראל. הכוונה עם ישראל, לא הרבה יהודים צדיקים שומרי תורה מצוות, אלא צריך שתהיה ממלכה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכון? צריך מלכות. אז לכן יש עוד קבוצה בעם ישראל שיש לה נטייה לאומית. כלומר, הם אנשים שמצד הטבע שלהם מתמסרים לכל דאגה גשמית של עם ישראל. לחזק את המדינה, לחזק את השלטון, לרשת את הארץ, לכבוש את ארץ ישראל, ליישב אותה, לבנות כבישים, מפעלים, כלכלה, משטרה, קיצר, כל הדברים שקשורים לגוף שבעצם הנשמה אמורה להתגלות בו. אז במקביל לאלו בעלי הנטייה הרוחנית, יש נטייה לאומית. עכשיו שוב, זה לא חייב לסתור. כלומר, יכול להיות אדם עם נטייה לאומית, שהוא יהודי שאומר תורה ומצוות, וקובע את עם התורה, אבל זה לא העניין שלו. אתם מבינים מה אני מתכוון? זה לא העניין שלו בחיים. זה לא משהו מתמסר אליו. אוקיי? וכנל בקבוצות. כמו שתיאורטית, מי שיש לו נטייה רוחנית, זה לא משהו לא אכפת לו בכלל ממה שקורה נגיד במדינה. הוא ישמח שיהיה את זה, אבל זה לא העניין שלו. כמובן, רגע, שנייה. כמובן, איפה זה יבוא לידי ביטוי? לפעמים, ברגע ש... יהיה איזשהו דילמה או קונפליקט שתצטרך לבחור, או אם נגיד תהיה סיטואציה ספציפית שבסוף הכוחות מוגבלים, התקציב מוגבל, הזמן של האדם מוגבל, והוא צריך עכשיו כביכול לקבל החלטה, הוא צריך לבחור בין איזה אינטרס לאומי או של הקודש, אז כמובן כל אחד מהם יבחר אחרת. בעלי הנטייה הרוחנית בדרך הטבע תמיד יתעדפו את הצרכים הרוחניים, בעלי הנטייה הרוחנית יתעדפו את העניינים הלאומיים. אוקיי? אז ככה הרווחנו שיש גם תורה שמתגלית וגם מלכות שבעצם היא סוג של המאגר, כן, היא הכלי הקיבול של אותה תורה. אבל יש עוד קבוצה, כן.
מה קורה אם הנטייה הלאומית לא באה בתוך הנטייה?
נגיע, זה כרגע לא הנושא, שנייה, בואו לאט לאט. נכון. התפקיד שלנו זה לא להיות אור לגויים. זה גם כלול בתפקיד שלנו. זה לא
התפקיד.
לא, יש על כזה בעם ישראל. לא אמרתי שלא. רק הערתי שזה לא הדבר הכי חשוב שיש.
יש
לנו
תפקידים כאילו לאומיים ורוחניים?
לא, כי עם ישראל הוא דבר שהוא שווה בפני עצמו. זה כמו להגיד, האם ההורים, כל הערך שלהם זה רק כי הם גדלים את הילדים. לא, יש להם ערך כבני האדם, נכון? עוד לפני שהם גדלים את הילדים. נכון?
כן.
אבל יש להם, חלק מהתפקדים שלהם זה לדאוג לילדים, אבל זה לא שהילדים הם הכי חשובים וההורים לא חשובים. ההורים יותר חשובים מהילדים, נכון? מי יותר חשוב, הורים או ילדים? הורים, ברור. למה? מי צריך לכבד את מי? הילדים צריכים לתבד ההורים, לא ההורים צריכים לכבד את הילדים, נכון? זה שאני אבא, זה לא אומר שזה הדבר היחיד שיש לי בחיים, וזה כל הערך שלי ו... ולא יודע מה. לא, יש עוד כמה דברים שאני עושה בחיים, ובין השאר, זה גם זה. זה עוד תפקיד. חשוב, אבל זה לא הכל. זה הכוונה, אוקיי? בקיצור, רק כאן מובן... אני לא רוצה להכנס את זה עכשיו, כי זה לא נושא, אז מחילה, בסדר? אני פשוט חשוב להישאר בדבר הזה. רגע, שנייה, חבר'ה, בואו נמשיך, כי אנחנו לא נספיק. כן. רגע, נגיע, זה לא התפקיד העיקרי, יש הכל, יש מכלול. כל מה שכתוב בתורה זה התפקיד של עם ישראל. בסדר? אחד מהדברים זה גם אור לגויים, זה לא הדבר היחיד. עכשיו אני אומר, שימו לב, זוכרים את הצנרת? אמרנו שגם אחרי שיש מאגר, צריך לבנות צנרת שלמה, שהתפקיד שלה זה שהמים יעברו מהמאגר לשדות. אותו דבר. כל המטען הרוחני האדיר שיש בעם ישראל, אנחנו רוצים שחלק ממנו לפחות, כי באמת הגויים לא יכולים להכיל אותו, אבל קצת ממנו, ילך ויעיר גם את אומות העולם. בשביל זה צריך צנרת. הצנרת הזאת זה אותם הממשקים שבהם יש דמיון ומחנה משותף בין ישראל לעמים. שזה בדיוק מה שיוצר קשרים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, טכנולוגיים, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, יוצר ממשק בין ישראל לבין העמים, ואז נוצר את הפתח להשפעה. אומר הרב קוק, לכן יש צד בעם ישראל, שימו לב, למרות שעם ישראל נבדל מאומות העולם, כדי שיהיה לנו יכולת להשפיע על אומות העולם, יש לנו גם קצת דמיון. אוקיי? או בתחומים מסוימים, יש דמיון בין ישראל לעמים, כדי שתיפתח פתח להשפע. כנגד הבחינה הזאת בעם ישראל, יש אנשים שמהטבע שלהם, הנטייה שלהם, היא נטייה אוניברסלית. כי מה זה בעצם האוניברסליות בכלל בעולם? מה זה אוניברסליות? זה ההפך מלאומיות. כי לאומיות זה התכונה שבה אדם מזהה את העם שלו כמשפחה הקרובה, ואת כל האנשים שהם לא חלק מהעם שלו, הם במעגל השני. באופן טבעי, המעגל השני, המשמעות שלו, שהם גם לא כזה חשובים או מעניינים אותי. הנטייה האוניברסלית זה המקום שבו אנשים אומרים, רגע, למה לצמצם את עצמי רק לעם שלי? בוא ניפתח ונראה את כל האנושות כמשפחה אחת גדולה. לכן דרך אגב, לאומיות ואוניברסליות הרבה פעמים הן נראות כסותרות, כי תחליט את מי אתה אוהב יותר. כלומר, ברגע שאתה יותר דואג לעצמך או למשפחה שלך, ממילא זה בא על חשבון אחרים. ברגע שאתה מייצר איזה שוויון מוחלט בין כולם, ממילא זה בא על חשבון, כאילו המשפחה הקרובה אליך, אוקיי? יש פה איזה קונפליקט בדבר הזה. אבל על כל פנים, הנטייה האוניברסלית זה אנשים שנמשכים, עם ישראל, נמשכים דווקא לתחומים שבהם יש מחנה משותף בין ישראל לעמים. ולמה הם נמשכים לזה? כי בסוף זה היה צינורות שדרכם אותו הקודש שמופיע בעם ישראל יאיר באומות העולם. זה שלושת הנטיות הללו. עכשיו מה הבעיה, אומר הרב קוק? הבעיה היא שהשאלה אם כל קבוצה רואה את המכלול. כלומר, באמת אנשי הקודש לצורך העניין או בעלי הנטייה הרוחנית, אם הם יבינו שכל העבודה שלהם תקבל משמעות רק בעצם אם תהיה מדינה חזקה, כי הרי התורה מופיעה במלכות, אז אמנם באופן פרטי הוא שייך לקודש, אבל הוא ודאי מאוד ישמח בהצלחתם של בעלי הנטייה הלאומית, כי הצלחתם זה הצלחתו. וכאן הלאה הלאה, כן? ובטח שהוא ישמח שיש אנשים עם נטיות אוניברסליות, כי הם מייצרות את אותם ממשקים שבהם יש השוואה והשפעה בין ישראל ומתונה. אותו דבר בעל הנטייה הלאומית, אמנם הוא מתמסר לבניין הגשמי, אבל נשאל אותו, היי, מה אתה מתמסר כל כך לזה? איזה ערך יש לזה? יש פה איזה אידיאל שמסתתר? אז הוא יגיד, בטח, הקודש. למה אני בונה פה את כל הפלטפורמה הזאת? כדי שהתוכן האלוקי המיוחד יהיה בעולם. יוצא שגם בעל הנטייה הלאומית מאוד מאוד רוצה בהצלחת בעל הנטייה הרוחנית, כי הצלחתו זה הצלחתו. וכאן הלאה לה, וגם בעל הנטייה האוניברסלית, בסופו של דבר, צריך להבין שכל הסיבה שבכלל הוא קיים, זה רק בשביל שאותו קודש ששורה בעם ישראל, בעצם דרכו הוא זוכה להיות הצינור, או לבנות את הצינורות שמהם יש השפעה על עולם. אז אתה שכולם, הצלחת כולם זה הצלחת כולם, ובמצב האידיאלי, למרות שכל אחד בסוף מתמסר לאידיאל שלו, אבל יש איזה אינטרס כללי שכולם יצליחו. זה המצב האידיאלי. במצב הלא אידיאלי, כל כוח רואה את עצמו כעומד בפני עצמו. ואז הכוחות האחרים הם מיותרים לחלוטין, הם אפילו רק מקצרים את צעדיו. בעלי הנטייה הרוחנית יכולים להגיד שכל ההתעסקות הזאת עם הלאומיות ועם האוניברסליות זה בזבוז זמן, זה חבל. אם אפשר שכולם יתעסקו בקודש, עדיף. בעלי נטייה הלאומית יגידו אותו דבר, חבל להתעסק עכשיו יותר מדי עם רוחניות, בואו כולנו נתמסר לבניין הלאומי, וכן על הנטייה האוניברסלית. ולכן המשיך הרב, זה נקרא, אומר ככה, יסודו של הפירוט הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו, והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים לשמם זה, כי בכל כוח בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. זאת אומרת, למה יש פירוט? כי כל אחד רואה את החיסרון בשני. זה כמו למשל אדם מאוד חכם שפוגש אדם מאוד רגשי. מה קורה במפגש ביניהם? האדם אחר יכול להגיד, גל המיש, לא יודע, עזוב אותך, נו, אתה... לא, הוא לא חכם, הוא לא חכם מספיק. האדם הרגשי יכול לראות את החכם להגיד, כל החוכמה הזאת היא קרח. בנפת, אדם הזה פשוט, אין לו לב, יש לו קרח שם בפנים. נכון? כלומר, כל אחד, בגלל שהוא מאוד מעריך את היתרון שיש לו, הרבה פעמים הוא מיד משליך את זה על אחרים, ורואה שלהם אין את מה שיש לו. דרך אגב, זה שורש מה, איזה מידה? הגאווה. שורש, לא שורש, אבל כבר חלק מתכונת הגאווה, זה שאני בוחן את כולם לפי התכונות הטובות שבי. מה שאומר שרוב האנשים שאני אפגש איתם, אני אמצא שאני יותר טוב מהם, נכון? מה שאני לא הוכיח. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. הענב לעומת זאת, הוא יודע שיש לו תכונות טובות. הוא יודע שהוא יותר טוב מאחרים בתחומים מסוימים. אבל הוא גם יודע לראות את הצדדים החסרים. הוא יודע להגיד לעצמו, לצורך הדוגמה, נחזור לדוגמה, האדם החכם, אם הוא יש לו ענבה, הוא אומר, אוקיי, נכון, הוא לא חכם כמוני, אבל וואו, איזה רגישות, איזה עולם של רגש. אני ממש נהנה להיות בחברתו, כי אני כאילו פתאום גם בי מתעורר איזשהו רגש. וכנ"ל האדם הרגשי אומר, וואו, איזה כיף שיש אדם חכם. יש תחומים שאני בהחלט הייתי שמח להתייעץ איתו. אוקיי? כשיש ענבה, אז הכוחות מתחברים. כשיש גאווה, אז הם נפרדים. אומר הרב, אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח, והכרה החיובית הולכת ומתרסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד הבודד בזרוע, נגד הטבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו, ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס החיים, וכל בעל כוח מיוחד מלא הוא רק מרץ של אש, ביחס לשלילתו של הכוח האחר או האחרים, שאינו חפץ להכירה. כלומר, ככל שהפעילות גוברת, זה מתחיל מאיזשהו חוסר ערך של הזולת, מתמשך לאיזשהו אדישות וניכור, מגיע בסוף גם ממש לשנאה. ממש שנאה ואיבה בין המחנות השונים, כי בטעות כל אחד מזהה את הכוחות השני כמשהו שפוגע בו, כשבאמת מצד האמת, כל הצלחתו תלויה בעצם בהצלחתם. זה כמו, אתם יודעים, יש מקרה מאוד קיצון ברפואה, שזה טרגדיה, שלפעמים נשאר בהיריון, הגוף שלה מזהה בטעות את העובר כגוף זר. ואז הוא מתחיל לפתח נוגדנים. אוקיי, זה המצב, שאם אפשר לילד מהלד, אם לא מפילים, כי זה נהיה כבר ממש סכנת חיים, אוקיי? אז אתה אומר, דרך אגב, גם מחלות כאלה, יש מחלות היום, שבעצם הם לא איזה וירוס או חיידק כשבאים בחוץ, יש איזה שיבוש בגוף, והגוף מזהה חלקים מעצמו כסוג של גוף זר או כמשהו שצריך להפעיל עליו נוגדנים, למרות שבעצם זה הגוף בעצמו. ואז הגוף מתחיל לכם בעצמו. אין שום דבר, הכל תקין, רק הגוף בטעות ישתבש. אותו דבר פה. הכוחות האלה, ברגע שנלחמים אחד בשני, כל אחד נלחם בעצמו, הוא לא מודע לזה. כי הצלחתו תלויה בהצלחתה. בואו נמשיך רגע. הרב עכשיו יכנה את השמות האלה בעוד שמות. אוקיי? שלושת השמות האלה שקראנו להם הקודש, האומה והלאומיות, אומר הרב ככה, שלושת הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, אתם רואות, עברתי עמוד, יש האחת האורתודוקסית הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, קינה ומרירות בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל. הקבוצה הראשונה זה הקבוצה שהיא מתמסרת לכל דבר שקשור לדגל הקודש, תורה, מצוות, אמונה ודברים כאלה. מה? אני לא יודע. שאלה טובה. השנייה היא הלאומית החדשה, הלוחמת בעד, אתה לקרוא את זה סוג של ציונות, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו. כולל בקרבה הרבה מהטבעיות, התורה שנטיית האומה החפצה לחדש את חיי הלאומיים. והשלישית, משהו מוחת עלינו, רואי. והשלישית, השלישית היא הליברלית, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים, ואינה מתכנסת בחטיבה הלאומית, ודורשת את התוכן הנושי הכללי של ההשכלה, תרבות והמוסר ועוד.
אבל עכשיו דור השני?
כן, אבל לפני שאני אחזור, לשלושתם, אבל אני ברשותכם, רוצה לקרוא להם בשמות יותר מודרניים, אוקיי? כי האורתודוקסית, הלאומית, הליברלית זה משהו אמורפי. אז אני ברשותכם רוצה להראות לכם עכשיו, אוקיי? שבעצם אם אני מסתכל היום, במבט על, על החברה הישראלית, אני מדבר על היהודית כמובן בלבד, אוקיי? ועל העולם הפוליטי, הוא מתחלק לשלושה קבוצות, נכון? שלוש קבוצות, חרדים, ימין, שמאל. כל המפלגות היהודיות, כל החברה הישראלית היום בגדול, נכנסת תחת אחת משלושת הקטגוריות האלה. או שאתה חרדי, או שאתה ימין, או שאתה שמאל. מכירות רגע את החלוקה הזאת? יופי. זה בעצם, כן. ברור, ברור. אבל במבט מלמעלה, קודם כל, זה הכוחות המרכזיים. חיבורים זה כבר שיש את הכוחות האלה. אוקיי? אני לא מדבר על אדם פרטי, אני מדבר על קולקטיבים, על קבוצות בתוך עם ישראל. כל קבוצה בעם ישראל, כל ציבור בעם ישראל שייך פחות או יותר לאחת משלושת הקטגוריות האלה.
מה עם החילוני, ימני והדתי ישראל?
אני לא כתבתי דתי חילוני פה. כתוב, איפה כתוב דתי חילוני? חברים, שימו לב. בואו תנו לי פשוט טיפה לדבר, ואז הכל יהיה מובן. לא, לא, תקשיבו, באמת אני אומר. שימו לב. יש בחברה הישראלית היום שלוש קבוצות, והשלוש קבוצות האלה זה שלוש נטיות קודם כל בנפש. החרדיות באופן כללי, למרות שגם היא מורכבת מהרבה קבוצות ותת קבוצות ותת זרמים, בסדר? ותאים חסידים, איפך הדברים, לא משנה. מה המחנה המשותף בין כולם? זה ההתמסרות לקודש, וגם, שימו לב, מה התרומה למרחב הלאומי? התרומה במרחב הלאומי זה לנסות לבצר את כל ענייני הקודש במדינה. כמה, שימו לב, הלאומי, לא בתור אדם פרטי. אני לא מדבר על חיים פרטיים של בן אדם. אני מדבר עכשיו מה כל קבוצה תורמת כביכול למרחב הכללי של כולם ביחד. החרדיות באופן כללי, מאז ומעולם, הרימה את דגל הקודש. הרימה את הדגל לדאוג כמה שיותר לכל ענייני הקודש. גם ברמות הפרקטיות, לכשרות, ולבתי הדין, ולגיורים, ולישיבות, ותקציבים של ישיבות, ושיהיו כמה שיותר לומדי תורה, ושבת, נכון? ומועדים. כמעט כל החוקים במדינת ישראל, דתיים, שיש הרבה חוקים כאלה, חוקקו וקודמו בעיקר על ידי החרדים. אוקיי? וגם באופן כללי, זה המקום שבו הם התמסרו, זה המקום שבו הם יפעילו משקלים ולחצים מאוד מאוד גדולים, זה מה שנקרא, זה הפואנטה שלהם. עוד ציבור בעם ישראל נקרא הימין. הימין זה אנשים בעלי הנטייה הלאומית, הם מתמסרים לביסוסה של מדינת ישראל. זה מתבטא בצבא, בגאווה הלאומית, בקיצור, פטריוטיות מה שנקרא, כל מה שקשור למדינת ישראל כמדינה, דאגה לקיום הפיזי של מדינת ישראל. קבוצה שלישית נקראת השמאל, שהיא מאופיינת בנטייה אוניברסלית. כלומר, האנשים, השמאל באופן כללי, מאוד נמשך דווקא לתחומים שבהם יש הרבה מחנה משותף בין ישראל לעמים. לפעמים זה טוב, לפעמים זה רע. עוד לא דיברתי אם זה טוב או רע. אני רק אומר, קודם כל, בתשתית הנפשית. אוקיי? לכן, דרך אגב, ברור שאנשים שהתמסרו למשל לצבא להרבה שנים וכו וכו וכדומה ורוח כזאת לאומית או רוח של יישוב הארץ ישראל וכדומה, לרוב הם יהיו אנשים בעצם מהימין, נכון? באופן טבעי. ותשימו לב שמי שמאוד מאוד דומיננטי למשל באקדמיה זה דווקא אנשים עם נטייה של שמאל, נכון? כי האקדמיה זה אחת הצינורות שבהם יש ממשק בין ישראל לעמים. כי זה קשור ל... כן? למרחב המשותף. חוכמת החול, חוכמת המדע, היא משותפת. אין הבחנה. בניגוד לתורה שהיא מאוד מבחינה בין ישראל לעמים, המדע הוא מאוד יוצר פלטפורמה של שיתוף פעולה ושוויון, כי זו אותה שפה. מדע זה שפה אוניברסלית. עכשיו שאלת המיליון דולרי, אחרי שיש שלוש קבוצות כאלה, מה מערכת היחסים ביניהם? שכל כוח עומד בפני עצמו, אז הוא מתרחק כמה שיותר מהקבוצות האחרות. כלומר, אם אדם, נלך רגע, עכשיו מדבר בעוד פעם איזה. אם אדם, נגיד בעולם החרדי, באופן כללי, מבחינתם האידיאל הוא שכולם ישבו ילמדו תורה כל היום, או יתמסרו לתורה ולקודש וכו'. כל ההתעסקות עם המדינה לצורך הדוגמה, זה דבר נחמד, זה דבר טוב, אבל זה לא רואים בזה כזה אידיאל גדול. אז אני אומר, מה הבעיה בתפיסה הזאת? שהיא לא משרתת את האינטרס של מי? את האינטרס של? גם לא, ועוד? שלהם! אם חרדי לא אוהב את מדינת ישראל, הוא פוגע באינטרס החרדי! כי מה האינטרס החרדי לצורך העניין? שיהיה כמה שיותר תורה בעולם, נכון? אבל יש תורה של פרטים, ויש תורה שמופיעה בעם ישראל. יש תורה שמופיעה במלכות ישראל. מה זה? זה ליגה אחרת של השראת שכינה. זה לא מושג ששייך לאדם פרטי. גם 10,000 אנשים צדיקים לא תהיה להם השראת שכינה. השראת שכינה יכולה להיות שיש מלכות בישראל. לכן כשגלו ישראל זה חילול השם. כי בכלל אין את הפלטפורמה שיכולה להכיל את אותו אור אלוקי, את התורה בגדלות. אז זה אינטרס חרדי שתהיה מדינת ישראל. הבנת פה את הפריק? זה לא רק טוב תתחשבו גם בדתיים או בזה. לא! זה אינטרס שלך! גם הנטייה האוניברסלית זה אינטרס שלך, כי אותה תורה שאתה כל כך חשוב לך שהיא תופיע, הרי שלמות ההופעה שלה היא לא רק במרחב הלאומי, אלא גם שמתפשטת באוניברסלית. נעבור עכשיו, ניכנס לראש של אדם הימין. אדם מאמין אומר, הכל זה צבא, הכל זה צבא, הכל זה צבא, נכון? וכל מה שהוא מסתכל עולם החרדי, מה הוא רואה? גור שחור שלא מתגייס לצבא. נכון? זה הגדרה של החרדים, פחות או יותר. כאן בבוקר הולך לצבא, בצהריים הולך לצבא, בערב הולך לצבא. נכון? מהרגע שהוא נולד, הוא הולך לצבא, תדעו את זה. מהרגע שהוא נולד, גם שבברית נגיד, איך אומרים, בכנסת ישראל, מוישה הולך לצבא בן אהרון. ככה קוראים להם. כשאנחנו מגדירים את החרדים כקבוצה שלא הולך לצבא, זה תעודת עניות לנו, לא להם. כי זה אומר שאנחנו כל כך מצומצמים ושטחיים שלא וגבתנים שלא מסוגלים לראות את היתרון והטוב שיש להם בעצם. רגע, שנייה, נגיע. אז אני אומר, אני נכנס לראש של הימני, ואני אומר, רגע, מה האינטרס שלך? שתהיה מילה חזקה, נכון? מה התכלית? מה נותן את הערך לכל מה שאתה עושה? שבסופו של דבר תהיה השראת שכינה במדינה הזאת. איך הרב קוק כותב דורות הקודש? הרב קוק של הציונים, נכון? שלכם. אומר הרב קוק, מדינת ישראל יסוד כיסא של השם בעולם. כלומר, מה באמת התכלית? למה זה באמת דבר גדול מדינת ישראל? כי הבסיס להופעת שם השם יוצא שלחזק את ענייני הקודש בעם ישראל זה אינטרס של מי? של הימין. הבנתם? זה רק אינטרס חרדי. זה אינטרס של הימין, כי בשביל זה אתה יש ערך למדינה שאתה בונה. אחרת איזה ערך יש לה? על מה אתה נלחם? מי צריך את זה בכלל? על מה אתה נלחם? אין משמעות בכלל, שום דבר אתה עושה. לא הבנתי. ברור, ובזה הופך להיות קבוצה שסגורה בפני עצמה והיא נותקת מהמהלך. נו, זה דיברנו, נכון. את אומרת איך זה יכול להיות? נו, נכון, אבל זה טעות. כי מבחינת השגחת השם ובריאת העולם, האינטרסים הלאומיים החילוניים הם חסרי משמעות. אין משמעות למקלט בטוח. לא בשביל זה יצאנו ממצרים, ולא בשביל זה קיבלנו את התורה רק כדי לשרוד או להיות מדינת כמו כולם. שום משמעות. לא בשביל זה צריך למסור את הנפש, ולא בשביל זה צריך להשקיע את כל האנרגיות והמאמצים. מה לעשות? אבל אם אתה אומר שמדינת ישראל היא הולכת לעשות איזשהו רנסנס תרבותי בעולם כולו, וכל היהודים האלוקיים הגדולים שמביאים את העולם לאטמוספירה רוחנית אחרת, זה יתממש רק אם תהיה מדינת ישראל חזקה? אופה, עכשיו אני מוכן לדבר. עכשיו נתת לי כבר סיבה מספיק טובה לדבר הזה. זה מה שאמרנו, זה מה שהביא לפה ציונות. ברגע שנתקו את הציונות מהדת, היא מתה. היא מתה. יש כמה פרפורים אחרונים שקיימים היום. לא משהו שאפשר לבנות עליו לאורך זמן. אז שימו לב, יוצא אם כן שזה אינטרס ימני שהמדינה תהיה כמה שיותר דתית. הלאה. עכשיו אתה אומר ללאומי, רגע, תקשיב. אבל יש עוד ערך או תפקיד למדינה. חוץ מלהיות מדינה קדושה, יש לה גם ערך להשפיע הלאה. אז זה שיש אנשים שיודעים ליצור ממשקים בין ישראל לעמים, זה דווקא אינטרס שלך, כי ככה, יודעים, זה חלק מהמהלך. ואותו דבר, ניכנס עכשיו לראש של מישהו מהשמאל. הוא בעל נטייה אוניברסלית. אני אומר לאדם שמאל, נגיד, אדם משמאל, אתה אומר, נותן לי איזה ערכים, נגיד, מאוד חשוב לשמאל. אז אני אך שלום, נכון? שלום בעולם. אני אומר מעולה. השמאל היום מדבר על שלום באיפה? בין נגיד ישראל הפלסטינים, נכון? אבל זה צמצום. אנחנו רוצים שלום בעולם בכלל. לנו מפריע שגם דרום קוריאה וצפון קוריאה נלחמים. זה גם מפריע לי. וגם מפריע לי שבאפריקה יש כל מיני שבטים שם שזה כל כך לא מעניין אף אחד, אז אנחנו לא מתעניין בזה. אבל כבר שנים הם תובחים, אני אומר אמיתי, שנים תובחים באפריקה כל מיני, אני לא יודע אפילו להגיד את השמות שלהם שם. איך קוראים לזה שם? בוקו חרם, לא איזה אחד ארגוני טרור, הם שנים תובחים אחד בשני. זה פשוט לא מעניין אף אחד, אז אנחנו לא מתעסק עם זה. אז אני אומר, עד רבה, אתה נגיד, אדם הוא, יש לו נטייה אוניברסלית, אתה רוצה באמת שיהיה טוב לכל האנושות? אז זה שיהיה מדינת ישראל מדינה דתית זה אינטרס של מי? שלך.
למה?
כי הנביא ישעיהו מנבא לנו שיהיה באחרית הימים נכון יהיה בית השם. מה יהיה שיהיה בית מקדש במלכות ישראל? וחיתתו חרבותם לעתים וכן תודה למזמירות. לא יסגוי אל גוי חרב, לא ימדו מלחמה. זה מה שיקרה רק שהקודש יופיע באומה. אז זה אינטרס של שמאל, אינטרס של אדם בעל נטייה אוניברסלית שהקודש יופיע בעם ישראל.
לא רואה את זה בכלל, הוא לא מאמין בזה. אז מה? לא יודע מי זה הנביא שאותו, לא מעניין אותו. אני חושב שזה סיפור מהאגדה.
נכון. אבל הוא לא פה. אני מדבר אלייך. אנחנו פה. אנחנו צריכים להבין את זה. קודם כל, אנחנו באנו ללמוד בעצמנו, לא באנו ללמד אחרים עדיין. אתה אומר, בסוף השיעור תשאלי, תגיד, אפשר להסביר את זה לאחרים? אז אני אענה לך. כרגע אנחנו עסוקים בעצמנו. בסדר? הכוונה שאנחנו נבין את המהלך הזה. בסדר? שימו לב, חברים, אתם יכולים להבין לאן אנחנו חותרים? עכשיו, מה קורה היום? אז אני אומר, החרדיות רואה ב... חברים, שנייה. כמה אני רוצה לדבר על הפוך. כל אחד בגלל שהוא מאוים קצת מהצד השני מוריד מסכים ומחיצות ועד אין קשר. מה? הם משלימים אחד את השני. אם הם היו מבינים לעומק מה השורש של הימין והשמאל, הם מבינים שזה כמו יד ימין ויד שמאל. הם עובדים ביחד, הם לא אחד נגד השני. אני רגע אסביר. תראו, העולם החרדי שהוא מתייחס לציונות, מה הוא רואה בה? הוא רואה בה בעיקר איום. פעם ראשונה איום דתי, בעיקר בעצם, נכון? התערבות עם חילונים, התקלקלות בצבא וכדומה, וגם לפעמים איום טכני, כי לא יודע מה, מנסים לעצר את צעדיהם, להתערב להם בתכנים, ליבה, ישיבות, רגע, שנייה, רק אני את זה. אז תמיד, אבל זה פספוס, אבל לא שהם לא צודקים. אבל כשזה נתקע רק בזה, אז אתה מפספס את זה שהעיקר זה קודם כל, זה השיתוף פעולה. עכשיו, רגע, שנייה. אותו דבר הימין היום. כשהימין רואה חרדי, הוא רואה רק מישהו שלא מתגייס לצבא. תבין, הוא מאוים על ידם. אוקיי? והוא לא מבין שכל עשיית הדשמיה, כל עשיית הדשמיה שיש במדינת ישראל הגשמית, כלכלית, ובכל היבט שהוא, לא להתבלבל, זה בזכות הקדושה שיש בעם ישראל. יש מישהו שעובד 24/7 כדי להעצים את הקדושה בעם ישראל, שהיא אחרי זה מתגלגלת לסייעת הדשמיה בטכנולוגיה, לסייעת הדשמיה בהמצאות מדעיות, לסייעת הדשמיה בצבא. לא להתבלבל, חיילי צהל לא שומרים על החרדים. לא, זה הדדי. דרך העוצמה של התורה והקדושה יהיה סייעת הדשמיה בצבא. הסייעת הדשמיה של הצבא בסוף גם חוזרת לחרדים. אבל הטעות הזאת שכאילו זה חד דדי, החרדים חיים על חשבוננו, קראת המשפט החצי אנטישמי הזה, מה אתה אומר? הברכה האלוקית ששורה בכלכלה הישראלית, חלק מאוד משמעותי בה, לא הכל, זה העוצמה הרוחנית. איך הם יותר מזה? גם ההצלחה הדיפלומטית נובעת מזה, כי הרבה עמים, אחת הסיבות שיש להם איזשהו הרצה לעם ישראל, לא רק בגלל החללית וכדומה, אלא גם בגלל שאנחנו עם התנך. בגלל שאנחנו עם קדוש. לא יודע אם אתם יודעות, אבל בהצלה, בהצהרת בלפור, שהיא בעצם התשתית להקמת מדינת ישראל הגשמית, מה כתוב שם? הזכויות לפי התנך, מה שהביא את הבריטים מלכתחילה להכיר בבית לאומי גשמי במדינת ישראל היה התנך. וזה נכון היום לגבי הרבה מנהיגים, תדעו את זה. לכן ברור שזה ביחד. החללית זה אחד הביטויים נשיאת הדשמיה שיש בעם ישראל כתוצאה מזה שיש בו כוחות רוחניים גדולים. לא, אני לא אמרתי את המילה חילון עד עכשיו פעם אחת, ואני גם לא אגיד, כי המילה חילון לא רלוונטית, אני רגע אגיע אליה, אבל בואו תן לי להתקדם, אני אגיע לזה. אני ממש רוצה לתמור, כי אחרת אני לא גומר, אז זה לא טוב. בואו נעשה ככה, אני אגמור את הכל ואז הזמן שבו, בסדר? שימו לב חברים, רגע, שנייה, נמתין את הסבלנות, אחר נעבוד את הסבלנות. שימו לב, זה נקודה קריטית להבין את זה, ואני אומר לכם את זה לא עוד בתור אחד שנגיד מלמד תורה, גם כשהייתי בצבא ועסקתי נקרא זה בלחימה וכדומה המעשיים, מבחינתי היה לי ברור שעשיית הדשמיה שיש לנו היא גם באה מבתי המדרש שמזרימים כוחות רוחניים לעם ישראל. דרך אגב, מי לימד אותי את זה? הרב קוק באורות התורה. שכשאנשים לומדים תורה זה מזרים כוחות רוחניים בעם ישראל שמתבטאים בכל הזה. רק אגיד לכם סיפור קטן. מישהו שפגש פעם את אבא של אשתי שהוא קשור בעולם הכלכלה, סיפר לו שהיה בוועידה בינלאומית בכלכלה, ממש השפיץ של השפיץ, עומד שם אחד המומחים הגדולים לכלכלה ועושה סקירה על 4-5 כלכלות גדולות בעולם שונות אחת מהשנייה, וכאילו מסביר את היתרונות, את העקרונות וכדומה. מסביר הרצאה מלומדת, רצינית, אמר לכם, זה השפיצים של השפיצים בעולם הכלכלה בעולם. כלכלה של מדינות, לא כלכלה של אדם פרטי. כלכלה של מדינות. שהוא גומר את ההרצאה, בסדר, סקר שם איזה 4-5, אחד שואל אותו שאלה, מה עם ישראל? בכל זאת, לא פריירים. אני לא יודעים שישראל זה מעצמה כלכלית, נכון? אתה יודע מה עונה לו? את ישראל אני לא יודע להסביר, זה הכל נס. זה המילים, שמה זה נס, לא עובד by the book, זה לא לפי הספר. הוא אומר, אתה מנסה לנתח איך הכלכלה שם עובדת עם כל הפרמטרים שקיימים, אתה לא מצליח למצוא את, את העיקרון הזה. מה? כן, כן. יש הרבה דוגמאות לזה, דרך אגב תדעו את זה, הרבה מאוד דוגמאות. אני יכול להגיד לכם שיש לי חבר שפעם נסע לסין, הוא מהנדס טכנולוגיה בחברה מאוד גדולה. לא, זה לפני כמה שנים, ברוך השם, לא. אוקיי, הבן אדם יושב עם, תבינו, הוא כולה חברה ישראלית שיש לה איזה רכיב קטן בתוך משהו שקשור לרכבים. אוקיי, רכיב קטן יושב עם מהנדסים שכל המפעל מכוניות הם אחראים עליו. אוקיי, אז הוא אומר, אני יושב איתם, הוא אומר לי, אתה לא מבין איזה כבוד הם נתנו לי. ישראל, ישראל, פה, שם, וזה. אתם מבינים? יש איזה, זה כמו שיש עירת רוממות, שפוגשים איזה, נגיד, צדיק או צדיקה גדולים, אתה אומר, יש איזה עירת רוממות, הוא לא חבר שם, נכון? כאילו, יש לו משהו. תדעו את זה. יש, נכון, זה בקוריאה, יש עירת רוממות כלפי עם ישראל. וזה לא רק בגלל המצאות טכנולוגיות. יש פה איזה סייעת הדשמיים יוכלים. אז לכן אני אומר, גם מי שלאומי, כן, זה הימין, כן, שהוא רואה את הכל, את חזות הכל, בדאגה לעם ישראל וכו' וכו', כן, שהוא נהיה מוקצן וחי בתוך הבועה של עצמו, הוא מאבד את היכולת לראות מה התרומה של העולם החרדי לאינטרס הלאומי. בואו נמשיך עכשיו הלאה. אותו דבר השמאל. אני חושב שהבעיה הכי גדולה פה זה בשמאל. כי גם אם הלאומי הוא לא עד הסוף, בוא נגיד, מחובר ל... לא רואה המון ערך בתורה וביהדות, בסוף הוא מחובר מאוד לעם ישראל. עכשיו, חבר לעם ישראל זה מה שנקרא התחברת ליהדות בצורה אחרת. לכן תשימו לב שימניות בסופו של דבר הולכת טוב עם מסורת, נכון? רוב הימניים, רוב מוחלט של הימניים, אם הם לא דתיים בעצמם, הם מסורתיים. זה לא סתם, כי בנפש בסוף התורה היא בו זמנית, היא גם קשר לאלוקים, אבל היא גם סוג של הזהות הייחודית שלנו. אז גם אם אני לא בקטע של קשר לאלוקים, אני בקטע של הזהות הייחודיות, אז מה זאת אומרת? זה בא ביחד. הטרגדיה הגדולה קורה דווקא במה שנקרא שמאל. כי ברגע ששמאל, אדם מהשמאל, שיש לו נטייה אוניברסלית, הוא מאוד נמשך ליצירת החיבורים בין ישראל לאומות העולם. ונראה לו שגם הקודש וגם הלאומיות היא בעצם מצירה את צעדיו. למה? כי הרי הקודש זה ודאי מבדיל בין ישראל לעמים. זה לכאורה ממש מנוגד לחלוטין לנטייה הטבעית שלו, שמחפשת את החיבורים. אבל גם הלאומיות היא סוג של אין מה לעשות. לאומיות זה אומר שאנחנו מעדיפים את האינטרסים שלנו על פני אחרים. זה גם לא עובד טוב עם נטייה אוניברסלית. ולכן מה שקורה בשמאל, תשימו לב, הם מאוד עם השנים יותר ויותר מתרחקים מהתורה, מהזהות היהודית, הם לאט לאט גם מאבדים את הציונות. בדיוק מהסיבה הזאת. כי הם מזהים בטעות את הציונות כנטייה אנטי-אוניברסלית. ואז, לכן, מה שאני בא לומר הוא, שהחילון, שימו לב, לא כתוב פה בלוח קבוצה שנקראת חילונית. אין מקום לחילוניות בעם ישראל, חברים. זה תקלה היסטורית שבעזרת השם לא תימשך הרבה זמן. אין מקום לחילוניות בעם ישראל. כל יהודי יש לו נשמה קדושה, כל יהודי, גם אם הוא גר בתל אביב, יש לו נשמה קדושה, שהדבר שהכי מתאים לה זה להיות מחוברת לקדושה. אין יהודי כזה. מי שחושב שחילוניות זה דבר סבבה, לגיטימי, למה לא, אז אין לו אמון בעם ישראל. אין לו הבנה מה זה עם ישראל. זה כמו תחשבו, לחשוב באמת על איזשהו בן של מלך, שיחליט להיות איזה אחד העבדים הכי, הוא יתחבר לעבדים הכי נמוכים בממלכה, לא יודע מה, שואבי המים וחוטבי עצים. מה, אתה בא לך לפקוד שאתה רואה דבר כזה, בוא נע, אתה בן של המלך אתה. מה, איך הגעת כל כך נמוך? מה לך ולזה? יבוא אחד יגיד, לא, בקטנה, מה שבא לו, מה זה קשור מה שבא לו? אם אתה אוהב אותו, ואם אכפת לך ממנו, ואם אתה מבין שהוא בן של מלך, אז אתה לא יכול להשלים עם זה שהוא כך. אתה חייב, שנייה. אתה לא יכול בלב להשלים עם העובדה שבן של מלך חי כמו אחד העבדים הנמוכים. זה לא עובד, כואב הלב. טוב, אולי אני לא יכול לדבר איתו, אין לי תקשורת איתו, זה עוד שאלה. אבל פחות בלב צריך לחוק. לכן היא אומר, גם שימו לב, גם כשכל עם ישראל יחזור בתשובה, עדיין שלושת הקבוצות יהיו, לא להתבלבל. לכן אין פה קבוצה חילונית. אין, זה לא קבוצה. אלא מה? יש בתוך בוא נגיד, בתוך הקודש, כנראה שחילונים אין, זה פחות מסתדר. בנטייה הלאומית, למה יש אנשים חילונים? כי נדמה להם שהאינטרס הלאומי מחייב עזיבת תורה ומצוות. הרב כותב שאחד מהסיבות לכפירה היא מה? שאנשים חשבו, זיהו בטעות את היהדות, את התורה, עם גלות, עם חולשה, עם איזשהו תלות באומות העולם, עם ניתוק מוחלט מהעולם המעשי. וכיוון שלהם יש נטייה מאוד חזקה לבנות את הארץ, עצמאות לאומית, גבורה וכדומה, הם הרגישו בטעות שכדי למלא את הייעוד הפנימי שלהם, הם חייבים לעזוב תורה ומצוות. אחרת הוא יישאר בגלות. אחרת לא יהיה לו את הגבורה להילחם. אחרת הוא לא ימצא את תעצומות נפש להבש ביצות. לא ילך פשוט. אבל זה טעות. זה טרגדיה. ולכן, עם הזמן שעם ישראל מתאושש מהדבר הזה, לאט לאט מופיע אפשרות נוספת. שאפשר להיות מאוד מאוד לאומי, להתיישב בארץ ישראל, ללכת לצבא, להתעסק בכל מיני מגזר ציבורי, לחנך או מאוד מאוד לחיות את הגאווה הלאומית, ועדיין להיות צדיקים, שומרי תורה ומצוות. יש דבר כזה, תדעו. יש דבר כזה. וזה חלק מהתיקון של הכוח הלאומי, שלפחות בהתחלה שהוא הופיע, כן, זיהה בטעות את התורה כאויב, ובעד. אז ביחס לכוח הלאומי, בוא נגיד, אנחנו כבר מזהים את ההתאוששות היום לאט לאט, אבל הכוח אוניברסלי עוד לא קרה ההתאוששות הזאת. כי שם, כמה שהתורה כל כך נתפסת כמבדילה בין ישראל לעמים, כן? יוצרת אפליה בין ישראל לעמים, יוצרת כן, קווים של הבחנה, נכון? אז שוב פעם, בעלי הנטייה האוניברסלית מזהים בטעות בתורה כדבר שמנוגד לחלוטין לנטייה האוניברסלית, ולכן כביכול אין להם ברירה, אם הם רוצים להתמסר לנטייה האוניברסלית, הם חייבים למחוק ולהתנתק כמה שיותר מהתורה והזהות היהודית, כי רק ככה הם יוכלו לממש את הערכים האוניברסליים, השוויון המוחלט בין ישראל לעמים, הסרת כל המחיצות המבחינות בין ישראל לעמים, אולי אפילו, כן, וכמובן הם גם, כן, לכן גם מדברים על מדינת כל אזרחיה, כי זה גם חלק מהעניין, למה צריך מדינה ליהודים דווקא, בוא ניצור מדינה לבני אדם, ולאו דווקא ליהודים, וכל הדבר הזה. כלומר, מה אני בא לומר? הכפירה היא לא חלק מהמשחק הזה. הכפירה היא חלק מהטרגדיה. היא חלק מהטרגדיה שקורית כאשר כל כוח עומד בפני עצמו, בדיוק מה שהרב כותב פה, ומזהה בכוח השני כדבר שמנגד לו. אז ממילא מתחילה מלחמת הכל בכל. מי מפסיד? כולם. וכל כוח מהשלושה האלה הולך ונחלש, הולך ונופל. ככל שהחרדיות מתנתקת מהלאומיות, היא הולכת ונחלשת. ככל שהלאומיות תתנתק מהקודש, היא הולכת ונחלשת. וככל שהאוניברסליות מתנתקת גם מהקודש וגם הלאומיות, היא הולכת ונעלמת. שמה זה יותר קטלני. כי אם מי שלא נדיאל אוניברסלית, בטעות מתנתק מהלאומיות ומהתורה, הוא פשוט עוזב את עם ישראל. שמה זה יותר מסובך. כן. אז בואו נמשיך. כן.
אם אנחנו רואים ככה שכאילו שמאל רוצה עניין ברעדות בגלל
נכון, ואם הוא היה יודע לא, אם הוא היה יודע שנייה, נכון, אבל אם הוא היה יודע כן, אבל זה לא הנקודה, זה אמצעי למה? הטשטוש בין ישראל לעמים זה לא מטרה בפני עצמה, זה אמצעי ליצירת עולם מתוקן יותר. אז אם אני אוכיח שבעצם, אם אני אבין שדווקא הבחנה בין ישראל לעמים תביא לעולם מתוקן יותר, אז לא תהיה לי בעיה להכין אותה. למה מפריע לאדם אוניברסלי שיש הבחנה בין עמים? כי הוא אוטומטית מתרגם אותה למה? לגזענות, לאפליה, לניצול. ללמד תורה. אבל שוב, אתם כל מה עסוקים באחרים, אני לא עסוק באחרים. אני עסוק בנו. האם אנחנו מבינים את זה שבאמת לתורה יש ייעוד אוניברסלי? דרך אגב, זה אחד ההבדלים בין אברהם לשרה, נכון? אברהם היה סוג של אוניברסלי, אברהם המגויים, נכון? ונברחו בחכו משפחות האדמה, ושרה, נכון? לא ירש בין העמה הזה עם בני משחק. היא פתאום יוצרת הבחנה ונשמע ליצחק. אבל השלמות נובעת מהחיבור ביניהם. כי דרך ההבחנה ששרה עושה בתוך המשפחה, הברכות שנברכו בחכו משפחות אדמה יכולות לחול. כי הטשטוש בין ישראל לעמים גורם לזה שעם ישראל לא ממלא את יהודו. אם עם ישראל לא ממלא את יהודו, אז ממילא אין ברכה, ממילא מלחמת הכל בכל, כל העולם יש דור ועמורה, דור המבול, מה הרווחנו? כבר היינו בסבב הזה. אז אם אדם לצורך הדוגמה השמאל, שיש לו נטייה אוניברסלית מאוד חזקה, היה מבין שבעצם הבשורה האוניברסלית נמצאת בתורה, אז הוא אהב את התורה, הוא היה אוהב מדינת ישראל.
אבל אני לא מבינה איך אני מתיישב,
אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה, אוקיי? כי המילה גזענות היא מילה שלילית בגלל המשמעות שלה. זה שאתה אומר שיש שני עמים זה לא הבעיה. הבעיה היא שבגלל שאתה אומר שיש שני עמים, אוטומטית הם נלחמים אחד בשני. אוטומטית החזק מנצל את החלש. כדי למנוע את זה, אז אני אומר, אז אין הבדל בין העמים. כלומר, האידיאל האוניברסלי זה לא לטשטש את הגבולות, זה לא האידיאל האוניברסלי. האידיאל האוניברסלי שהעמים לא ינצלו עמים אחרים. יפה, זה גם כתוב בתורה. אומרת התורה, אין מה לעשות, יש 70 עמים, יש 70 עמים ועם ישראל, 71 אומות. לא תוכל להפריד את זה, זה הטבע של האנשים. אבל בוא נחנך את המדינות, את העמים, שאם יש עם חזק ועם חלש, אומר הרב קוק, אז במקום לנצל אותו שיהיה עבדים וכדומה, תעזור לו, תדאג לו. אופה, זה כבר משהו אחר. עכשיו, אם המצב היה כזה, שעם חזק היה דואג לעם חלש, לאף אחד לא היה מפריע שיש הבחנה בין העמים. אני בא לומר שהטשטוש הוא אמצעי ולא מטרה. בסוף צריך לשאול, מה המטרה האוניברסלית? מה המטרה? אוקיי? הנחת היסוד היא שהבחנה בין העמים הולידה מלחמות. אז מה המטרה? שלא יהיה מלחמות. אז אם לצורך הדוגמה נבין שכל עוד יש הבחנה בין ישראל לעמים, זה יביא לזה שלא יהיה מלחמות. אז אם באמת אכפת לי מהעולם, אז אני שמח בזה. אני רוצה את זה. כי זה מביא אותי ליעד שלי. מבינה עכשיו למה זה מסתדר? כי מה שמעניין אותי, נגיד, ברמת הסטיגמה, אוקיי? כי אדם ששמאל, אדם אוניברסלי, זה שיפסיקו המלחמות. זה מה שמעניין אותי. רק אני לא יודע איך עושים את זה. נראה לי שעושים את זה דרך הטשטוש בין העמים. אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא להפסיק את המלחמות. אז אם יש דרך אחרת, מצוין. הכל נפלא. אם למשל, תכף דוגמה פשוטה, אוקיי? אנחנו רוצים מדינה יהודית לכל רוחב ארצנו, נכון? מה עם הפלסטינאים? אז אם נשאל את החרדים מה הוא יגיד? רגע, שנייה. שנייה, אם נשאל את החרדים מה הוא יגיד? מה יודע, לא אחרי שולחן ערוך, נתחיל פלפל, גר תושב, יכול לגור פה, לא לגור פה. בסדר. נשאל את הימני הקלאסי, ומה עם הפלסטינאים? לא מעניין אותי. נכון? זה נטייה לאומית קלאסית. זה לא מעניין אותי. נשאל את האדם, נגיד, עדיין מנטייה אוניברסלית. אומר, בגלל זה אני לא מוכן, שתהיה מדינה ישראלית על הכל, כי לכולי. אבל, כל אחד פה טועה, אתם מבינים? כי למשל, אם הלאומי אומר, לא אכפת לי, זה טעות. כי גם אם אדם ימני, הוא חייב שתהיה לו גם נטייה אוניברסלית. בסדר, זה לא העיקר, לזה הוא לא יתמסר. אבל מה זאת אומרת? מה, אכפת לנו רק מעצמנו? ברור שלא. אכפת לי גם מערבים. ולכן אני רוצה שמדינת ישראל תהיה על כל ארץ ישראל. זה לא רק טובת היהודים, זה גם טובת הפלסטינאים. דרך אגב, כי הדבר הכי נורא שאפשר לעשות לפלסטינאים, זה לתת להם מדינה משלהם. ציטוט מפלסטינאי שאני מכיר. אמר לי, הדבר הכי נורא שישראל עשו לו אי פעם, זה שיעשו את הרשות הפלסטינאית. גהנום הכניסו אותנו. סוף ציטוט. כן.
בתור אדם פרטי, אתה אמור לשאוב כאילו להיות הכל, או שאתה צריך לבחור איך
להאמין? בתור אדם פרטי זה לא בחירה, זה נטייה, נולדים עם זה. כל אחד באופן טבעי מוצא את עצמו קשור לאחד מהם. מה כן? לא משנה לאיזה קבוצה אני שייך, אני חייב לראות את המכלול. אני חייב להבין שבסוף אני חלק, אני חתיכה בפאזל. אני, הקבוצה שאני משתייך אליה, היא חתיכה בפאזל, היא לא הכל. ושוב, הצלחת כולם זה הצלחת כולם, כישלון של אחד זה כישלון של כולם.
אז מה הציונות הדתית?
מה זה הציונות הדתית? נו, תגידו אתם. בזה שהיא שייכת לנטייה הלאומית. הציונות היא מה? היא לא מכלול, שימו לב. זה, סליחה שאני אומר, אבל לדעתי זה לא נכון, אני יודע דעתי. הציונות הדתית היא לא מכלול של התכונות האלה, היא בעיקר... רגע, שנייה, שנייה. חברים, שנייה, שנייה, דיבורים, שנייה, שנייה, שימו לב. וזו נקודה חשובה, זאת אומרת, אני אמשיך רגע את הקו הזה. איפה בעצם הציונות הדתית נמצא? ודאי שהתשתית הבסיסית של הציונות הדתית נמצאת בנטייה הלאומית. אם נבוא ונשאל אדם ברחוב, חוקר ישראל מחוץ לארץ, תגיד, מה התרומה המרכזית של הציבור הדתי-לאומי במדינת ישראל? הוא מיד לשלוף שני כובעים, נכון? התיישבות וצבא. התיישבות וצבא זה ודאי אידיאלים לאומיים. יחד עם זאת, מה בכל זאת אפשר לקראת זה לפתח? כי יכול להיות אנשים לאומיים שלמרות שהם מאוד ציונים דתיים, מאוד לאומיים, הם מבינים את ההכרח של הופעת הקודש בעם ישראל, ולכן הם יגידו שאנחנו מאוד חשוב לנו חיבור בין דת למדינה. לא כי אנחנו חרדים, אנחנו ציונים דתיים, בגלל זה אנחנו רוצים מדינה יהודית, כי הרי בשביל מה אנחנו מתמסרים למדינה, אם לא בשביל זה. ובצד השני, אז אם כן, יש בהחלט בציונות הדתית, נקרא לזה אנשים עם נטיית קודש מאוד גדולה, שבעצם זה מה שהם אומרים. התורה יותר חשובה מהמדינה. בתור ציוני דתי אני אומר את זה. רגע, ביבלת אותנו. חרדי, לא? לא. התפיסה החרדית הקלאסית אומרת, התורה יותר חשובה מהמדינה, כי המדינה לא חשובה. אדם ציוני דתי אומר, התורה יותר חשובה מהמדינה, אבל המדינה היא דבר קדוש. זה לא גישה חרדית. זה גישה מאוד קדושה. מאוד עליונה. להרבה ציונים דתיים זה לא עובר טוב בגרון. נכון? לא עובר טוב בגרון, כי העיקר זה המדינה, העיקר זה המדינה, הצבא, הכי חשוב, ופה נתקעים. אבל זה סוג של מגבלה שאנחנו מצמצמים את עצמנו, במקום להבין, דרך אגב, זה גם לא תחרות, חובש תחרות, רגע, אז מי יותר טוב, מי יותר טוב? מי שחושב ככה בכלל, הוא לא בלוב, חברים. זה לא בלוב, זה כמו אדם יתחיל לחשוב, מה יותר טוב? היד, הרגל, הבטן, המעיים, הלב, הראש. מי חושב ככה בכלל? זה גוף אחד. עכשיו, כן. זה שני הדברים, אני חושב זה גם מולד וגם חינוך כמובן, אבל בסוף זה מולד. במה הכוונה? בסוף את רואה שמעטים האנשים שעוברים קבוצות, יש כאלה, אבל זה מעטים איכשהו.
השאלה אם במציאות האידיאלית אנשים לפי האופי שלהם,
כן,
לא לפי החינוך או החברה.
אבל במצב האידיאלי, אז בכל מקרה כולם יחנכו להכל. מבינה? אז כאילו...
זה היה כן דבר מולד.
וממילא, מה זה מולד? זה נטייה טבעית. זה כמו היום, תשאלי, למה בסוף זה לא ללמוד רופא, זה עורך דין, זה פה, זה שם. זה בסוף... נגיד, אדם חינכו אותו מגיל אפס, העיקר תלמד באוניברסיטה ותעשה מקצוע, בסדר? אבל לא אמרו לו איזה מקצוע. ומאה אנשים כאלה יש כאלה, נגיד, אוקיי? אז איך בסוף כל אחד לומד משהו אחר? נכנס פה גם הנטייה האישית, כישרונות, ומה יותר מדליק אותך כבן אדם, ואיזה ערך יותר אתה מרגיש שאתה מתמסר אליו. זה הכוונה. כן. בעצם, כי מה זה צריך? זה עוד פעם, ברגע שיש, זה כמו חלוקת תפקידים. אין מה לעשות, זה חלוקת תפקידים.
אבל חלוקה שהיא לא
נראה
לי
שכל
מי
שעולה
בבית,
פתאום. אז ברור שזה גם חיל, זה כמו 12 השבטים, אוקיי? כל שבט, יש לו בסוף גם... אבל הרב הוא לא חסר לטעות. זה משנה, זה אנחנו לומדים פה. זה נראה טעות, כי אתה אומר, זה מביא הרבה צרות. אבל אומר הרב, בסדר, בוא נתגבר על הצרות ונראה את התועלת שבדבר הזה. זה לא קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו.
לא, ואז?
סליחה, נו.
ואז, כאילו, אז אוטומטית אתה הולך לשם, גם אם באמת מתאים לך משהו אחר,
יכול להיות, אבל זה כבר שאלה, מה שאתם שואלים זה שאלה שמאוד מעניין לדון בה, אבל זה לא כך קריטי לעכשיו, כי בכל מקרה החלוקה הזאת תתקיים. בכל מקרה יהיו שלוש קבוצות בעם ישראל. חבר'ה, אני חייב לסיים את השיעור, אז שנייה, בואו רק תנו לי דקה. אומר, אני חייב לסיים עוד משהו אחד. אומר הרב, תראו, בואו נקרא עוד כמה שורות וזה נסיים. הדבר מובן שבמצב בריא יש צורך בשלושת הכוחות האלה גם יחד. ותמיד צריכים אנו לשאוף לבוא לידי המצב הבריא הזה, אשר שלושת הכוחות הללו יחד יהיו שולטים בנו בכל מילואם וטובם במצב הרמוני ומתוקן. אני אומר במילים שלי, שכל אחד יכיר בעין יפה את התפקיד שלו ואת השני וכו' וכו'. עכשיו אני רוצה לבוא לפסקה האחרונה, כי זו נקודה חשובה. יש עוד קבוצה רביעית שלא הזכרנו אותה עד עכשיו. היא לא בדיוק קבוצה, אבל זה מאוד חשוב. אומר הרב ככה, מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בסדרה שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. ובצדים המחשבתיים והרגישים המתייחסים לזה. אמנם עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי. אז אסביר מה הכוונה. אומר הרב, אל תחשוב שבעצם הקודש פה זה רק איזה חלק קטן מהסיפור. פה אנחנו מדברים על הקודש הפרקטי. תקציבים, מפעלים, חקיקה, ארגונים, בסדר? כאילו הדברים הטכניים של הקודש. משגיחי כשרות, בתי דין, כל מיני מערכות ומנגנונים שקשורים לניהול סדרי הדת במדינה. זה, אפשר להגיד שזה קבוצה אחת מבין שלושת הקבוצות. אבל הקודש, שזה הכוונה בכלל הייעוד האלוקי של עם ישראל הוא המנוע שעומד מאחורי הכל. כי בעצם אם נחפור מה עומק עומק הנטייה הלאומית בעם ישראל, הופעת של השם בעולם. מה עומק עומק הנטייה האוניברסלית בעם ישראל, הופעת של השם בעולם. מה עומק הנטייה הרוחנית בעם ישראל, הופעת של בעולם. אתם מבינים? הכל נובע מהנשמה הקדושה שבתוכנו, שכן, שבעצם נדחפת בדור של גאולה, כל נשמה מוצאת עצמה, נקרא זה מתמסרת איזשהו משהו אחר, אבל בעצם הכל יונק מאותו מקור בדיוק. כשיש תהליך של גאולה, כמו שלמשל קיבוץ גלויות, ברור שלא משנה מאיפה אתה בא בעולם, נכון? זה אותו עניין. כל אחד מגיע מכיוון אחר, אבל בסוף יש פה תהליך אחד שהנשמות מרגישות צורך להתקבץ. אותו דבר, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, הקודש, האומה והאנושיות, זה בעצם שלושה נטיות שהם בעצם מרכיבים אידיאל אחד, אידיאל אחד גדול, שמשם הם מלכתחילה יונקות את הכוח שלו, ולשם בעצם הן חותרות. יש לי פשוט איזה בתלמוד תורה, שנבלתי איזה ערב, אמרתי לו שאני אשתדל להגיע, כבר דבר מאחר, אבל אמרתי שאשתדל להגיע עד 7:30, אז אני צריך לעצור בנימה אופטימית זו, בשיא המתח, וחילה ממי שאת לא עלינו השאלה, אבל... זאת השם, שניסקי, זאת וברוך.